שלום לכולם, אנחנו מתחילים את השיעור של, ההמשך של השיעור בעצם, על למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל בקשר לפרשתנו, פרשת תולדות. אנחנו ראינו את המדרש פה במקור אחד, שאמר רבי שמואל בר עמי מתחילת בריאתו של העולם, נתבע הקדוש ברוך הוא לעשות שותפות בתחתונים. אז מה אנחנו למדנו מכך? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רוצה שותפות. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שותפות, זה אומר שיש שני חלקים, מצידו ומצידנו. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל, כי אם לא, אין שותפות. אז קודם כל, מה יוצא מהשותפות הזאת? יש שני לימודים חשובים מאוד. עיקרון ראשון, שיש לנו בחירה חופשית. אם זה באמת שותפות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם אנחנו נפעל במציאות, אנחנו נקשים את התוכנית שלו בשותפות, וזה אומר שיש לנו אפשרות גם לסרב. זה העניין של השותפות. אולי הוא ישתף פעולה, אולי הוא לא ישתף פעולה. אז קודם כל, יש בחירה חופשית. שנית, שבאמת יש לנו את האפשרות, זה גם קשור לבחירה חופשית, אבל זה יותר עדין, שיש לנו אפשרות להגיד לא לקדוש ברוך הוא. ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, שלא שאלו אותי, האם אתה רוצה את השותפות הזאת או לא. וזה באמת בעיה. האם באמת אין לנו ברירה לקבל את השותפות? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ככה הקדוש ברוך הוא קבע שאתה, הוא יברא אותך ואין מה לעשות. אתה חייב לקבל, אתה מוכרח לקבל את החיים, את המציאות ואת השותפות הזאת. והאם בתוך השותפות הזאת יש לי את הבחירה החופשית לקבל את השותפות, לסרב, לעשות בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, או לא לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו, מה זה קשור לתחילת הפרשה? בתחילת פרשתנו אנחנו פוגשים שתי דמויות. והתורה, כי בלי התורה לא היינו יכולים לגלות את זה, אנחנו מגלים את הדמויות כבר בתוך הבטן של רבקה. ואנחנו פוגשים את הדמות של עשיו ואת הדמות של יעקב, וכאן שאלה מאוד מאוד קשה. האם ליעקב ועשיו הייתה להם בחירה חופשית? כי לפי המדרשים שאנחנו תכף נקרא מיחד, ונראה שרשי מביא את זה, וכנראה שאם רשי מביא את זה, זה חשוב כדי להבין את הפשט של הכתובים. לכאורה אין בחירה חופשית. יעקב הוא חייב להיות הצדיק, ועשיו לכאורה הוא חייב להיות הרשע. וזה בלתי מקובל על הדעת. למה? כי הרשות נתונה. זה בסיס, יסוד, בכל התורה, בכל היהדות, שיש כן בחירה חופשית בעולם. אולי יש תלמידים שיתרצו, לא, אבל אתה יודע, יש תקופות, הקדוש ברוך הוא לוקח את הבחירה החופשית. רגע, רגע, אז אנחנו צריכים לדעת, האם באמת הקדוש ברוך הוא לא נתן בחירה חופשית לעשיו, ואין לו ברירה אלא להיות רשע? זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו? אז אנחנו נראה מה צריכים ללמוד מהופעתו, לידתו והדמות של עשיו, האם עשיו הייתה לו בחירה חופשית להיות הצדיק של המשפחה? וגם יעקב יהיו שני צדיקים, הוא ההפך הזה שלום. אז בואו נראה. אנחנו ניקח את תחילת הפרשה. תחילת הפרשה, פסוקים ידועים, ולתולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקרתו את רבקה. פסוק כ"א, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, התפילה של הצדיק כדי להביא ילדים לעולם. ויתרוצצו, פסוק כ"ב, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. היא הולכת לדרוש את השם, לדעת מה קורה בבטן שלה, כי היא לא מבינה, היא לא יודעת שברור, היא לא יודעת שיש תאומים, כנראה, והיא שואלת את עצמה, מה קורה בגלל ההתרוצצות הזאת. אז הרשי הידוע, הוא אומר, פה למטה, במקור 6, ויתרוצצו, על כוחך, המקרא הזה אומר דורשני, שסתם מהי רציצה זו. מה זה הרציצה הזאת? מה זה התחוצצות הזאת? וכתב, אם כן למה זה אנוכי, שעל זה רבקה אמרה, למה זה אנוכי? רבותינו דרשו, ואז אומר רשי, ותמיד, ואנחנו ראינו בתחילת הספר בראשית, כל פעם שרשי מביא דברי חז"ל, זה נכון כי זה קשה בפשט, אבל מה דברי חז"ל הם רוצים ללמד אותנו? איך להבין את הפשט, ואני מוסיף את המילה הכי חשובה אולי, הפשט הנבואי של הפסוק. עוד פעם, אנחנו לא מדברים על ספר של מתמטיקה, פילוסופיה או מדע, אלא על ספר נבואי. וחזל על ידי המדרש, זה לא שיש פשט, פשט אפילו מדעי, או פשט מהעולם של החול, הכל קודש. גם הפשט הוא קודש. והפשט שהוא בא מהמקור האלוקי, הוא צריך להבין אותו, אנחנו צריכים להבין אותו, על פי הנבואה. והמדרש וחזל, הם מסבירים לנו איך להבין את הפשט על פי הנבואה. ואז מה דרשו חזל? הכוונה, למה אני אומר לכם זה? כי הדרש זה לא עניין, דברים שחזל המציאו וחידושי. לא, זה המסורת של חזל כדי להסביר איך להבין את המסר הנבואי. אז מה המסר הנבואי? המסר הנבואי כזה. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. זה המדרש הידוע בראשית רבה. לכאורה, על פי המדרש הזה, אין מה להגיד. לעשיו אין לו שום בחירה חופשית. מהלידה זה כבר התחיל, לא בבית ספר, זה לא שהוא יקלקל כשהוא הגיע לתלמוד תורה. לא, הוא כבר בתוך הבטן של רבקה, הוא כבר רשע. ואתה לא מבין איך זה יכול הדבר, איך זה יכול להיות. איך הוא רשע בתוך הבטן? אז אולי זה הסברים, איפה בא אברהם, זה מאיפה בכלל, מאיפה בא רבקה, כנראה זה הגנים של המשפחה שלה, למה התחתנת איתה וכו' וכו', למצוא, להצדיק למה עשיו הוא רשע. אבל זה בעיה. אמרתי לכם שאי אפשר לומר שאין לנו בחירה חופשית, זה יסוד גדול בתורה. אז לכאורה המדרש הזה הוא סותר את יסודות האמונה. אז כדי להבין את זה, יש לכם מקור פשוט מדהים. תעברו לדף השני, לעמוד השני, עושים לפי סדר, יש סדר, אבל זה לא הסדר לפי המספרים. אלא יש לנו פה מסכת נידה. במסכת נידה יש דברים מאוד חשובים ביחס לעובר, להיריון, ללידה, דברים מאוד פנימיים. הדבר היודע זה המקור 8, דרב רבי שמלאי, למה אבלה דומה במי אמו לפנקה שמקופל, כל הסודות של העיבור, איך העובר נמצא במי אמו, לפנקס שמקופל, מונח, פנקס הכוונה כמו כן, קלף שמקופל, מונח ידיו על שצדיו, שתי אציליו על שקר כבותיו, שתי עקביו על שתי אגבותיו, וראשו מונח לו בין מרכב. פיס אטום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאימא אוכלת וכו' וכו'. אני שואל אתכם שאלה, אתם לא חיים לענות, אבל זה נכון או זה לא נכון? למה הוא דומה? הוא בר לפנקה שהוא מקופל, זה נכון?
מוזר בכלל.
מה מוזר? ראית פעם תמונה של הוא בר במימו? בתמונה כן, הוא... אוקיי, אז אני עונה. באמת זה יפה מאוד, כאילו. זה הצלחה, כאילו, זה הצלחה. לפני 2000 שנה, לדעת בדיוק איך הוא נמצא בתור מימו, ושתי ידיו, שתי צדיו, הרכבותיו, איך הוא נמצא בתוך הבטן של אמו, זה פשוט מדהים. זה רק לפני 120 שנה, בערך, הוא קצת פחות, אבל לא יותר מ... לא לפני 200 שנה או 300 שנה, רק לפני 100 שנה פלוס, שהרופאים הם יודעים בדיוק את איך העובר דומה במימו, בסדר? עכשיו, זה גם קשור לשיעורים, יסודות האמונה. אם הגמרא באה ומטרתה היא להסביר את התנוחה הפיזית של העובר במימו, אני כבר לא, סליחה, ברוך השם שזה לא נכון, כן? אבל לכאורה אני כבר לא צריך את שתי השורות של מסכת נידה דף למד. למה? כי עדיף לראות את התנוחה של העובר במימו על ידי האולטרסאונד, על ידי התמונות התלת-ממדיות, היום עושים את זה בצבע צבעוני והכל. למה? כי אני רואה את זה הרבה יותר טוב. זה נכון אם אתה אומר שהגמרא בא לתאר את התנוחה הפיזית, התיאור הפיזי של אותו עובר. וברוך השם שזה לא זה. הגמרא היא לא ספר ביולוגיה ולא ספר רפואה. התורה היא דבר השם. ואם בתנוחה הזאת, שהיא נכונה, בתנוחה הזאת של העובר, כשהוא בימי אמו, זה נכון שככה הוא נמצא, וככה הוא עומד, אבל מצד שני, יש סיבה מוסרית, אלוקית, מטאפיזית, למה הוא בתנוחה הזאת. ואני לא מספיק גדול כדי להסביר לכם את כל התנועות. אולי הדבר היחיד שאני יכול אולי להסביר, זה השתי הידיים. ידיים זה מה אתה עושה עם הידיים. אתה פועל, אתה עושה, נכון? אומרים בעברית, לעשות על ידי. באמצעות הידיים, והידיים זה אמצעים כדי להגשים את הדברים, לעשות את הדברים, לגמור את הדברים. והידיים הם לא חופשיות בתוך הבטן, הם אומרים שהן ליד השתי צדעיו. למה? מה אתה עושה כשאתה רוצה להתחכז? אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, צנוחות, לרכז את הידיים, לחזור לשורש. מה השורש של הידיים? החשיבה, השכל. אז אולי יש מסר כזה, שבתוך הבטן של, 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 של אמו, במי אמו, הוא לא בתקופה של החיים שלו של לעשות. לא, לעשות זה כשהוא יצא. כרגע הוא בעולם של המחשבות. וההוכחה, שבאותו מעמד מלמדים אותו בשורה הרביעית, סוף שורה הרביעית, מלמדים אותו כל התורה כולה. וכיוון שבא להעביר העולם, בא מלאר וסתרו על פיו ומשקחו כל התורה כולה. זה גמרא שאנחנו נראה בשנה לפחות 4 פעמים. אבל פה, מה אני רוצה ללמוד? את הסוף. שהגמרא אומרת, קיצרתי קצת, אבל הגמרא אומרת, לפני, כיוון שבא להעביר העולם, הוא אמור עכשיו להיוולד, בא ומשביעים אותו, באים ומשביעים אותו. משביעים אותו, ואז הגמרא שולט, ומהי השבועה שמשביעים אותו? אז השבועה היא מאוד פשוטה ומאוד חשובה. תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, משרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו, הרני נותן לה ממכה. אלא מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא משביע כל עובר, כל ילוד, לפני שהוא יצא, ואז אתם יכולים להבין למה כאלו עוברים שלא רוצים לצאת, כי הם לא רוצים כנראה להישבע, זה דתיים שאומרים אני מצהיר ולא להישבע, מתווכחים, אבל מה העניין? השבוע הזאת. אבל אם הוא צריך להישבע, זה אומר שיש לו או אין לו בחירה חופשית? ברור שיש לו בחירה חופשית. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חייב להישבע, כי אתה יכול לפרור, ואומר לך, תיזהר, אם אתה, יש לך נשמה טהורה, והקדוש ברוך הוא טהור, משרתיו טהורים, ונתן, הכל טהור, אתה יכול להצלה. אם אתה משמרה, בטהרה מוטבים, לא, אני נותן ממכה, הכוונה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשקר, זה נכון. זה אומר, יש לו אפשרות חלילה וחס, להסתיר, או לקלקל את הנשמה, לא לקלקל את הנשמה, להסתיר את הנשמה. וזה היסוד, ברגע שהוא, לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, היסוד זה הבחירה החופשית. תיזהר, ולכן הוא צריך להשביע. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתבחר בטוב ולא לא לבחור ברע. אבל הבחירה יש לו. ואז אני לא מבין מה קרה לאסף. כי פה הגיעו שני מלאכים, השביעו שתי שבועות. אני נשבע, אני נשבע, אני נשבע. מה אמר יעקב? אני נשבע. מה אמר אסף? הוא כבר רוצה לצאת לעבודה זרה. מה הוא נשבע לשווא? הוא נשבע לשקר? אתם מבינים? זה לא יכול להיות הדבר הזה. זה פשוט שהוא גם אמר, אני נשבע להיות צדיק. אז למה לפני רגע רצית ללכת לעבוד הזרה? זה בעיה. הבנתם את הקושה? יפה מאוד. עוד גמרה שלכאורה סותרת את המדרש הזה. הגמרה גם במסכת נידה, פה זה היה מאוד, מאוד מעניין. אני אוהב את זה שהרי הפרקים בתנ"ך זה הגויים. הם קבעו את זה, ואנחנו קיבלנו את זה, כי זה קל, אבל לא נלמד משמעות מוסרית, כנראה, מהפרקים, אבל מה שכן, שבתלמוד, זה אנחנו, זה מבילנה, אנחנו קבענו את המספרים של הדפים בגמרה. ולכן, אם אתם תראו, תלמיד החכמים, הם לא זוכים את הפרקים, חוץ מהרב שרקי, ברוך השם שיודע את כל הפרקים בעל פה, את הפסוקים בעל פה, אבל חוץ מהרב שרקי, בתנ"ך, מדברים על פרשיות, תחילת פרשה, סוף פרשה, זה לא לפי המספור של הפרקים והפסוקים, אבל בגמרה, זה הבסיס, תלמיד חכם, הוא רוצה לזכור את כל הדפים בעל פה. וכנראה שכל דף, זה לא בכדי, זה לא לחינם, שזה בדף הזה. תראו, זה פשוט פה, תלמוד בבלי נידע מה שקראנו, זה בדף למד. למה? כי מלמדים אותו כל התורה כולה. זה הדף של מלמדים אותו. יש רב חשוב מאוד, שומרון, שכתב על פי הדף, הוא אומר לך כל הנושאים שקשורים לפי השם של הדף, הלמד, אז מוציא כל הלמד של אותו שדף, כדי לזכור את כל התלמוד בעל פה. יפה מאוד. עכשיו אני אומר לכם את זה, כי לא מצאתי אתם, זה השיעורי בית שלכם. במקור 7, זה גם מסכת נידה, אבל הפעם זה דף ט' זין עמוד ב', לא מצאתי את הקשר, אבל תראו מה כתוב שם. יש לכם בר פפה? בר פפה אומר, אותו מלאך, יש מלאך, הממונה על ההיריון. יש מלאכים, אם יש מלאכים לכל צמח וצמח שדואג לצמח, לצמחים, אז ברור שיש מלאך שהוא ממונה על ההיריון. ואיך קוראים למלאך הזה? קודם כל, זה גמרא מפורשת, אפשר לדבר על זה, אבל צריך גם להיזהר. אבל הגמרא אומרת לנו, מגלה לנו את הסוד, שלילה שמו. יש מלאך הממונה על ההיריון, ולילה שמו. ומה עושה המלאך הזה? דרך אגב, זה ככה אולי אפשר להסביר, אני לחוץ בעברית, כי הייתי צריך ללמוד עברית, לא נולדתי כמוכם עם העברית, אבל לילה טוב זה לא מסתדר, כאילו לילה טובה זה הכי הגיוני, לילה, לילות, סליחה, זה נקבה או זכר, לילה זה אמור להיות נקבה. אבל אם זה שם של מלאך, שהוא פועל, אז זה יותר הגיוני לומר שלילה זה חייב להיות זכר, זכר מלשון לפעול, כן? עכשיו מה הוא אומר? לילה שמו, ונוטל טיפה, ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מתה עליה, דיינו יש את המלאך, לוקח את הטיפה כדי להביא ילדים לעולם, ושואל את הקדוש ברוך הוא, אומר, מה תהיה עליה? הטיפה הזאת, גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? אוקיי, ככה הוא שואל. אז לכאורה, המלאך הזה ששואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קובע את הכל, כן. אתה רוצה לעבור על כל הלילה, זה משות. מה נשתנה הלילה הזה? מה נשתנה הלילה? זה לדתו של עם ישראל. אז אתה צריך לעבור על כל הלילה. כן. וואו, ידעת הוא ימצא את הרסו עכשיו. זה מתנה, זה מתנה. אלי מלארה, אם אתה יכול לסגור את החלון ככה. זה. יפה מאוד, מדהים. תודה רבה. ואז הוא אומר, קובעים, האם גיבור, חלש, וזה חולה. זה כנראה שהקדוש ברוך הוא כן קבע את זה. אבל, אומרת הגמרא, ואילו רשע או צדיק, לא קמה. לא המלאך הזה, הוא לא שואל, הוא יהיה צדיק או יהיה רשע? לא. כי אין, במובן הזה, אין גביעה אלוקית. זה נתון לבן אדם. רשות בידו של האדם. לא כאמר, לא כאמר, נקודה. כדי רבי חנינה, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם שואל, מה השם אלוקיך שואל ממה, כי אם נעירה את השם וכו' וכו'. אז פה יש גם גמרא מפורשת וידוע האמרה הזאת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אבל ההתחלה, הרי שהיא פחות ידועה, שכן קובעים את אם הוא חכם, טיפש, אם הוא עשיר, או אני, או זה, זה, זה נקבע, הקדוש ברוך הוא כן קבע, על זה אין בחירה חופשית. אבל על לעשות טוב או רע, להיות צדיק או רשע, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה הגמורה. בזה אנחנו חופשיים, רק בבחירה. הבחירה חופשית, הבחירה היא חופשית, אבל לא מעבר לזה. אז לכאורה חוזרת הקושה, מה פתאום שעשיו, בתוך הבטן של רבקה, הוא רוצה ללכת לעבוד עבודה זרה. אז פה תראו את המקור, הבאתי גם במקור 9, כדי להעשיר גם את, את העניין הזה, רש"י על מסכת ברכות, למד גימל, כי גם, כי שם שואלים את השאלה, כן, מילתא זוטרתאי, מה השם שואל מימר, מה זה, זה, זה דבר קטן, העירה, זה, זה דבר הכי חשוב, הכי קשה וכו'. אז רש"י אומר, הכל בידי שמיים, כל הבא לאדם בידי הקדוש ברוך הוא, כגון, ארוך, קצר, עני, עשיר, חכם, שוטה, לבן, שחור, הכל בידי שמים, הכל גבייה אלוקית, ככה הקדוש ברוך הוא קבע ולא אנחנו. אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמיים. את זה מסר בידו של אדם. תראו איך זה, כל כך זה חשוב לרשי לכתוב את זה. זה מסר בידו של אדם ונתן לפניו שתי דרכים, והוא יבחר לו יראת שמיים. כוונה להיות צדיק ולא ללכת בדרך הלא נכונה. בסדר? אז מכאן, לכאורה הדברים פשוטים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה להיות צדיק ורשע, וזה לא יכול להיות שעשיו הוא היה חתום בחותמת של תהיה רשע. אין כזה דבר. ובאמת אין כזה דבר. באמת אין כזה דבר. יעקב, לפי הרבה פרשנים וגם פרשנות של המדרש, הם אמרו, הוא היה אמור להיות צדיק. והיה לו הכל כדי להיות צדיק. ובאמת עד כדי כך, שעד שהוא יצא לשדה, הוא היה עדיין בחזקת צדיק. וזה לא כמו הסיפור של ישמעאל, שכבר מגיל 13 הוא מצחק, ואז הבנו, הוא התקלקל. אבל לפני, עשיו, עד שהוא יצא לשדה, כנראה שהוא היה צדיק. לא כנראה, הוא היה צדיק, ואז הוא התקלקל. אנחנו נספיק, נסביר, אבל קודם כל אני רוצה להבין שקודם כל, יעקב ועשיו הם שני צדיקים. ו... תראה, תינוק שנולד, ואתם יכולים להבין, כאילו, הוא נולד בביתו של רבקה, ביתם של שני צדיקים, רבקה ויצחק, אז הכל אמור להצליח. אבל הוא החליט ביום אחד מהימים שאני כבר לא רוצה להיות צדיק. וזה אומר שברוך השם, זה מחזיר את כל הבחירה החופשית לעשיו, הוא בחר להיות רשע. עכשיו, מה? אז זהו, זה המטרה עכשיו. המטרה זה איך להסביר את המדרש. אז המדרש הוא מוסבר על ידי המקור 10, זאת משנה בפרקי אבות. היה הרב רובינשטיין, זה היה הרב של הרב אשכנזי, שהוא היה בפריז בשנות ה-50, והוא דיבר רק יידיש, אבל הרב אשכנזי הוא מספר שהוא היה מבין אותו מרוב הפסוקים וכו'. וככה הוא היה מחדש, הוא היה יודע חסידות, הוא היה חסיד גדול, וככה הוא היה מסביר את הדברים. איך הוא היה מסביר את המדרש? הוא היה מביא את הפרקי אבות פה, משנה אבות, פרק ה' משנה כף, שאומרת, יהודה בן תמה אומר, ואז כאן נאמר, וכלכנשב, ואז כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון נמיכה שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגינום, ובושת פנים לגן עדן. ואז כאן יש בעיה, קושיה, מתוך אותה משנה. בהתחלה רשום, אבי אז כנמר, תהיינו צריך להיות אז. מה זה אז כנמר? מה זה אז כנמר? הרי אתם פעם נמר? אז יש לה עזות או אין לה עזות? היא לא מפחדת מכלום, עזות, היא נכנסת, עושה, קופצת, טאטה, זה נמר, עם הרבה עזות. אבל בסוף, בשפה, הוא היה אומר, הוא היה רגיל לומר, אז פנים לגינם. אתה אז פנים, חלילה וחס. לך ישר לגינה. והוא בושת פנים, תבוא למכון מיר, ברוך הבא. זה זה? אז לכאורה זה קושי בתוך המשנה עצמה. אז כל, הרבה פרשנים, לא כל, אבל הרבה פרשנים מסבירים, יש הבדל בין אז לאז פנים. אוקיי, מסבירים, כאילו, יש אז ואז פנים. זה שני דברים שונים. כי אם לא, איך אתה יכול לתרץ את זה? אז הרב רובינשטיין, הוא היה מפרש פירוש נפלא, הוא אומר, לא, זה אותו דבר. באמת, יהודה בן תמה אומר, אבי אז כנמר, אתה צריך עזות. אבל איזה עזות? עזות דקדושה. מה המושג הזה של עזות דקדושה? יש אנשים כאלו שיש להם עזות, והם לא מפחדים עם שום דבר. וזה ההתחלה של שולחן אור, אל תחשוש, אתה מתקיים מצווה, אפילו שלא הגים עליך, אתה מקיים מצווה. מספרים על הרב ביגון. לפני 70 שנה, לא, 60 שנה, הוא הגיע, הרב דני, שהיה אב בית פה, הוא היה מספר את הסיפור הזה. הוא פוגש את הרב ביגון פעם הראשונה באלת, קבעו באלת, לפני, אמרתי לכם, 60 שנה בערך. כן, כנראה, 60 שנה, הולך, 57, אבל לפני, ממש בהתחלה של המכון, אוקיי? ואז הוא הגיע לאלת, ואומר, ואני רואה את הרב דוב ביגון, הוא לא הכיר אותו בתור רב, בתור ראש ישיבה, בתור ראש המכון וכו'. כאילו, איש דתי עם זקן, הוא אומר, באמצע שדה התעופה באלת, מתפלל מנחה. מתפלל מנחה. והוא אומר, הוא לא מפחד מאף אחד. והוא אומר, זה היום מישהו שמתפלל באמצע שדה התעופה, או באמצע התחנה המרכזית, או באמצע, בסדר, כולם עושים את זה. אבל פעם, ובמיוחד באלת, הוא אומר, מי עושה את זה? עזורה ברב ביגון, את העזות הזאת, לא עזות בזה שאני רוצה לחסל לכולם, אני לבד, אני זה, לא, לא מתוך גאווה. אלא הוא לא מפחד, יש לו, אני בעזות הקדושה, איפה שאני, אלא הוא מפחד, מתפלל ולא מתבייש מזה. ואז הרב דניאל מספר, הוא אומר, זה בדיוק מה שקנה אותי. אני ראיתי, וואה, זה אמת. כי הוא לא מפחד עם האמת הזאת, הוא הולך עד הסוף. מה אתם לא רואים, בן אישים או חיים דתיים שהם בצבא, הם לא מפחדים, הם שם. ועושים, לא כדי לדרוס או לא כדי, הם לא מפחדים להיכנס לצאת מהבית המדרש. הם לא מפחדים ללכת למקומות שלכאורה, זה מסובך, זה קשה, זה. אז הוא אומר, יהודה בן תמה אומר, אתה צריך לרכוש את המידה הזאת של העזות. ואם הצלחת לרכוש את המידה הזאת של העזות, ואתה תהיה צדיק בעזות דקדושה, אז המקום שלך זה הגיהינם. מה? כל זה כדי להגיע לגינם? כן. כי אם אתה מגיע לגינם, אתה תוכל ללכת להציל אותם אנשים שהם נפלו בתוך הגינם. ואז אם יש לך את העזות הזאת, אתה תציל את מי שבגינם. וזה בדיוק הנטייה שהייתה לעשיו. עשיו הוא היה עובר מול מועדון, עבודה זרה, דברים לא נכונים וכו', אומר, אני אלך לשם, אציל את כולם. להחזיר אותם בתשובה, להביא את הטוב לעולם, אני מוכן ללכת עד בתוך העבודה זרה, להציל את מי שנפל שם. וזה הנטייה שלו, צדיק או רשע? ברור שהוא צדיק. אבל התכונות שלו נתנו לו את האפשרות ללכת, להביא את הקדושה אפילו במקומות של עבודה זרה. להביא את הקדושה, לא, אלא להציל את אנשים שנפלו בעבודה זרה, להציל אותם משם. ויעקב, בושת פנים, תישאר במכון מיר. מה הכוונה? כן, תישאר, אתה בושת פנים, תישאר בגן עדן. מה אתה עושה בגינם? אתה תהיה עם כל האנשים שניסים בגינם, יאכלו אותך חי. תישאר בקטלי בית המדרש. זה הנטייה שלו. אני לא אומר שהוא צריך לעבוד על זה ולהשתדל וכו', ברור. אבל קודם כל זה הנטיות. הנטייה מוכן ללכת לעבודה זרה ולא להישרף ולהציל את האנשים משם, ולאדם שזה יותר קשה, הוא מעדיף להישאר בתוך הישיבה, בתוך הגטו, הרב צוקרמן תמיד הוא היה צוחק, הגטו, איפה אתה גר בקרית משה? הגטו, איפה אתה גר בהרחומה? אתה בגטו. והוא לא רוצה גטאות, אנחנו צריכים לחיות עם ישראל. נכון, אם אתה בושת פנים וקשה לך, ואתה מרגיש שאתה מושפע, אז זה בעיה, אז תסתגר, תלך לבית חולים, אתה תבריא, ואחרי זה תצא לחיים. אבל לעשיו הייתה לו את התכונה הזאת של עזות דקדושה. ואחרי זה הוא החליט לקלקל אותה. אבל לפני זה ברור שהוא יכול להיות צדיק. אבל הוא בחר להיות רשע. והוא נשבע, אני אהיה צדיק, אני נשבע להיות צדיק. בסדר? תירוץ נפלא. נפלא. ואז, מה כן? לפי יהודה בן תימה, אומר, אז, כן, הוא אומר שלכאורה, הזאת, אם אתה יש לך קדושה כל כך חזקה, ולא מפחד להביא אותה למקומות קשים, אז זה הרבה יותר חזק. כן. נכון. ברור. ואתה יכול להגיד, אני בגטו, אבל להיות מודע, זה בסדר. פעם שאלנו את הרב עידן, נו, אם זה קשה, בגלל הילדים, להיות באווירה לא דתית, אם אתם חלשים, אז תשארו, זה בסדר. אבל לא לעשות אידיליזציה, לעשות אידיאל מי אנחנו צריכים להיות בתוכנו, עם אנש וזה. לא, צריך להיות עם כולם. זה... בעורות התשובה, אני לא זוכר איפה, אבל זה עניין שהרב קוק הוא ראה שהיום אין רשויים. אין רשויים. היום, הרב קוק זה לפני 90 שנה שנפטר, היום רואים את זה. כאילו, ממש, אין רשויים. ואפילו מי שחשבנו, אולי כן זה, פתאום אתה רואה אותו, הוא הופך מ-0 לסולם של קדושה ב-100, 120, קרוב לנבואה, שיש לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו דתיים, מתקשים ומתעלים, פתאום אדם חי חיי אמונה אדירים, ואתה שומע אותו, ואתה מקבל שיעור באמונה, אני מדבר על החטופים, אתה עמום, אז אתה רואה שכל זה היה קליפה דקה מאוד. אז זהו, הבנו שברוך השם שלנו בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא נתן בידינו, אין כזה דבר אדם שיכול להגיד, אני הייתי חייב להיות רשע, אני הייתי חייב לקלקל את החיים שלי. לא. מספרים שהיה מי שלמד פסיכולוגיה, והולך, רוצה למצוא סיפור פיקנטי כדי לעשות אבחונים וכו' וכו', והוא מצא סיפור עצוב, דרמטי, טרגי. מה הסיפור? שהיו זוג תאומים, בני 8, והם נוכחו ברציחה של אבא רצח את אמא שלהם מול הילדים, משהו טרגי וכו'. וזה קרה לפני 40 שנה. והוא מחפש אותם, הוא אומר, מעניין לדעת מה קרה איתם. מה הם הפכו להיות וכו'. הוא פוגש את הראשון, הרבה יותר קל להשיג את הראשון. הוא פרופסור הוא יכול להיות ראש ישיבה, אבל נגיד, פרופסור באוניברסיטה, הוא באמת היה אדם שהצליח באוניברסיטה, ועם מעמד וכו' וכו'. ובסוף, הוא שואל אותו, אבל תגיד לי, איך הצלחת להיות מי שאתה? אז הוא אמר, אחרי מה שחוויתי, לא הייתה לי ברירה. הייתי חייב להיות מה שאני עכשיו. לא הייתה לי ברירה. אחרי מה שחוויתי, לא הייתה לי ברירה. אז הוא כותב בפנקס שלו, אחרי מה שחוויתי, לא הייתה לי ברירה. הוא מחפש את השני, לוקח לו שבועות, הוא שואל אותו קודם כל, מה אתה בקשר? אמר, לא, אנחנו כבר לא בקשר שנים, לא יודע איפה אתה. בסוף הוא מוצא את השני, הוא הומלס, בלי בית, בלי משפחה, גירושים, בלי עבודה, בלי כלום. ובסוף הוא שואל את השאלה, אבל מה, 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 איך הגעת לאן שהגעת? מה, 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 איך זה יכול להיות? אומר לו את המשפט, אחרי מה שחוויתי, לא הייתה לי ברירה. אחרי מה שחוויתי, לא הייתה לי ברירה. זו כותב, מסקנת כל ההבחון, אחרי מה שחווים, יש לנו ברירה. וזה העניין. תמיד הרשות, הקדוש ברוך הוא נתן, ואתה רואה, הרבה פעמים התלמידים, מקרבנו, אבל גם זה מצחיק, כאילו, אתה רואה סיטואציות דומות, שהוא חווה, הוא חווה, אבל התוצאה היא אחרת לגמרי. זה מה שאני אומר לתלמידים, תראו, הוא בעזה, הוא חטוף, הוא לא אוכל, לא שותה, אין תפילין, אין תפילות, הוא פטור מן המצוות מדאורייתא, מנדרים, כן? והוא דווקא בוחר לבחור בשם, ולהתקרב לשם, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא היה יכול. אם היינו אומרים, תראה, החטוף הזה הוא ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה לדבר איתו, 500 ימים הוא שם, 500 יום, הוא כבר לא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הייתי מבין, והייתי לא שופט אותו, לא אומר כלום, אני מבין, ברור שאני מבין, איך במצב כזה, זה מצב של איוב, מה אתה רוצה? אבל דווקא הפוך. מכאן אתה לומד שהבחירה נתונה בידו של אדם כל הזמן, לא משנה באיזה מצב. אתה לא יכול להגיד, הייתי חייב להיות רשע, הייתי חייב לחוס, הייתי חייב זה. לא, בחרת. הרב קוקו כדי לברות את התשובה. כל עוד שאתה לא מבין את זה, אתה לא יכול לחזור בתשובה. כי לחזור בתשובה זה לקחת אחריות על המעשים שלנו. ואם אתה לא לוקח אחריות על מה שעשית, על הדברים הרעים, כן? אז אתה לא יכול לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה קודם כל להבין, אני בחרתי לעשות רע. ורק אחרי זה אתה יכול להתחיל את התהליך של חרטה, קבלה לעתיד וכו'. אבל אם אתה לא מודה באמת שאתה בחרת ברע, אז אין מה לעשות. ואנחנו נסיים בשאלה השנייה. אתם חוזרים בהתחלה. במקור, כן, במקור 4. זה גם משנה בפרקי אבות. אמרנו שהקדוש ברוך הוא רצה שותפות. אבל השאלה שכולנו שאלנו פעם בחיים שלנו, אולי לא אתם, אבל שואלים, אבל אני לא רציתי להיות פה. אתה יצרת מצב שאני אהיה שותף שלך, אבל למה לא שאלת אותי לפני זה? אז זה מה שהמשנה במסכת אבות אומרת. תראו, ודע שהכל לפי החשבון. ואל להבטיחך יצחך ששול בית מנוס לר, שעל כוחך אתה נוצר. כתוב מפורש, על כוחך אתה נוצר. לא שאלנו אותך. ועל כוחך אתה נולד, יש יחסות שונות, אבל בסדר. ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה ניתן דין וחשבון לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. יפה, אז מה? אנחנו מבינים מהמשנה הזאת, אין ברירה. אתה לא בחרת ולא שאלנו אותך, ואין מה לעשות, ככה זה המשחק, אתה צריך לתת דין בחשבון, על משחק שלא רצית להשתתף בו. אגרה, הוא הרגיש את הקושי, כי מי שלא מרגיש את הקושי זה קשה, כאילו, זה קושי. בעצמו, אם אתה משלים עם זה, זה בעיה. כי אנחנו לא בהמות, אנחנו לא צמחים, אנחנו לא חיות. עוד פעם, הבחירה החופשית זה, 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 זה יסוד. ואני לא רציתי להיות פה. אני לא בחרתי בזה. איך אתה יכול להאשים אותי? אז הגרא הוא תירץ. מה התירוץ של הגרא? אומר, תראו, יש דבר שסותר. כתוב, על כוחך אתה חי, אבל גם כתוב, על כוחך אתה מת. אם זה נגד רצונך שאתה מת, זה אומר שרצית לחיות. אז גילוי מילתה למפרע, כשאומרים בגמרא, זה הגילוי הדבר למפרע, שאם אתה לא רוצה למות, סימן שאתה רוצה להיות חי. ואז תיתן דין בחשבון. אוקיי? זה תירוץ יפה. זה בסדר. אתה באמת, שעכשיו שאתה באמצע החיים, אתה לא רוצה. אז בסדר. עכשיו מגלים שאם היינו שואלים אותך, רצית לחיות. שלום. יפה. זה התירוץ שלו. אבל יש עוד תירוץ. שמה כתוב פה? כתוב שעל כוחך אתה נוצר, שעל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי. אבל יש גמרא אחרת, במסכת ראש השנה. אז תראו מקור 2 ו-3. במסכת ראש השנה, דבר מאוד מפורסם, הדף י' א' בראש השנה זה מכיל הרבה הרבה דברים על ראש השנה, על בריאת העולם, וככה כתוב על בריאת אלמסי וראשית. הוא, דהיינו הלימוד הזה, כדי רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה וראשית, לקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לציוונם נבראו, שנאמר ויכולו השמיים והארץ, ויכול צבעם, אל תקרא צבעם, אלא ציוונם. בסדר? עכשיו תזכרו, כי זה הפסוק הכי מפורסם בתורה, אחרי שמע ישראל, ויכולו השמיים, ויכול צבעם, אל תקרא, לא לקרוא צבעם, אלא ציוונם. אז מה זה? אז תראו, רש"י אומר, שכל מעשה בראשית, ואני מדבר כרגע ספציפית על הבן אדם, לקומתם נבראו. מה אומר רש"י? בקומתם נבראו, יש גרסה, לקומתן ובקומתן. אז אומר, והיינו עץ פרי ראוי היה ליטון פרי מיד. דיינו, העץ, האילן שמביא פרי לעולם, זה היה אילן שכבר הביא פרי, לא חיכינו את התהליר כדי להביא פירות. זה כבר בקומתם. אדם הראשון הוא היה בן 30, זה אין התפתחות, זה היה מיידי, הוא היה בקומה שלמה. לדעתן נבראו, תראו את רש"י, לדעתם, שאלם, אם חפצים להיברות, ואמרו הן. שאלו את כל אדם, לפני שהוא נולד, שאלנו אותו, אתה רוצה להיברות? והוא אמר הן, ואם אמר הן, ההוכחה שהוא פה נמצא איתנו. דיינו, כל בני אדם שנבראו, שאלנו אותנו, ואנחנו אמרנו כן. אז לכאורה אנחנו לא מבין. זה סתירה בין מסכת ראש השנה לבין מסכת אבות. אבות כתוב על כוח אחת הנוצר, ופה לא, שאלו אותך. איך מתרצים? פשוט מדהים. הרב שרקי מתרץ, הוא אומר ככה. הוא אומר, תדייק בגמרא. מה כתוב? לדעתם נבראו. זה עולם הבריאה. אבל במסכת אבות, מה כתוב? על כוחך אתה נברא, לא. על כוחך אתה נוצר, לפני נולד, נוצר. מה זה נוצר? עולם היצירה. ואז פשוט מדהים. בעולם הבריאה, לפני הופעת רע בעולם הבריאה, שזה העולם יש בעין או יש מעין, זה להסביר, לפני הופעת רע בעולם הבריאה, שאלו אותך. אבל ברגע שאמרת, הן כבר שואלים, לא שואלים אותך. בעולם היצירה לא שואלים אותך, בעולם העשייה, שזה עולם שלנו, לא שואלים אותך. אז ככה, בעולם האצילות, שאלו אותך, אתה רוצה להיברות? אמרת, כן. ואז מי נכנסה לעולם הבריאה? נבראת, ואז זהו, נגמר, לא שואלים אותך יותר. למה הדבר דומה? לילד. לילד ישראלי, צבר, שכל החיים שלו רוצה להיות צנחן. כל הזמן צנחן, כל הזמן צנחן, מקטן, הוא מתאמץ, הוא משתדל, הוא מתאמן, הוא בקומה שלו, מיטת קומותיים, קופץ ממיטה, מהקומה העליונה, ומתאמן, זה הכל החיים. סוף סוף זה יום עשה השם, הוא מתקבל לגיבוש. והוא מצליח, הוא צנחן. היום הראשון של הצניחה, הוא מתחיל לטוס עם המטוס וזכרולה, ופתאום הוא, עם כל הציוד של הצניחה, פותחים לו את הדלת, כל השיער שלו, ופתאום הוא רואה את ה... ודוחפים אותו. רגע, אני לא מבין. לא רצית? כל החיים שלך חלמת על זה. לא רצית? אז עוד פעם. כשהוא רצה להיות צנחן, זה עולם הבריאה. כאילו, לפני עולם הבריאה. אתה רוצה להיות צנחן? כן. וכל החיים שלו רוצה, רוצה. וברגע שהוא רוצה, סוף סוף פותחים לו, סוף סוף יקשים את החלום שלו, להצניח, פתאום הוא מפחד. זה עולם היצירה. זה עולם העשייה. ואז חייבים דחיפה. דחיפה מבחוץ כדי לעזור לו להגשים את חלומו. כי יש תקופות בחיים שאתה רוצה, אתה מתייאש, אתה מאבד תקווה, אתה אומר, אני כבר לא מסוגל. יהיו תקופות שהקדוש ברוך הוא דוחף אותנו. מתי הוא ידחוף אותנו? כשנאבד תקווה, שנאבד אמונה בגאולה, בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו דחיפה. למה הדחיפה הזאת? לכאורה זה עולה נגד רצוננו. לא, זה מחזיר את הרצון שלנו הראשוני. כי באמת רצינו, אז בסדר, נעזור לך להגשים מה שאתה רוצה. ולכן, אם אנחנו כאן בעולם, זה לא כי הקדוש ברוך הוא רצה ותו לא, לא, זה שותפות. אתה רוצה להשתתף, להיות שותף איתי, ואם אנחנו כאן, זה בעולם הזה סימן שאנחנו אמרנו כן. ואם יש תקופות של ירידות, יש תקופות שקשות, ואתה לא מבין מה בכלל תפקידי בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יודע לדחוף אותנו, כדי שהוא יחזיר, הוא יצליח להחזיר בתוכנו את הרצון הפנימי השורשי, שכן אנחנו רוצים את השותפות הזאת, כי אנחנו יודעים שיכולים להצליח את השותפות הזאת. בעזרת השם שנזכה להיות שותפו של הקדוש ברוך הוא, שותפים נאמנים. שבת שלום.